תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
וחזרנו, והעורכת הבאה שלנו היא עורך הדין איילת רוזן ישראלי. אני לא ידעתי שאת עורך הדין.
לא,
את לא עורך הדין, זהו. אוקיי, אז איילת רוזן ישראלי.
מדריכת הורים,
מתאמת מתורית. מלווה הורים בתהליכי פרידה ובשני בתים, בעלת הפודקאסט להתגרש עם ילדים.
נכון.
אני זכרתי שיש לי שני אורחים ואותך, ולא, ואני אוהבת הגיוון הזה, אז הופתעתי ואני שמחה שהגיוון נשמר. מה שלומך?
אני בסדר, תודה.
יופי, כיף שבאת.
כיף שהזמנתם.
עם מה נתחיל? יש כמה דברים שרציתי לשאול אותך, ואני יודעת עם מה נתחיל. אנחנו יודעים היום, מחקרים מראים, שבעצם איך הילדים יוצאים מתהליך, לא עצם הגירושים הם מה ש... פוגע בילדים, אלא איך נעשה הליך הגירושים, איך ההורים התנהגו אחרי הליך הגירושים, היחס אחד לשני.
זה הפרמטר הראשון שמשפיע. יש עוד משתנים שמשפיעים על ההסתגלות, אבל זה הדבר הראשון.
מה עוד? תני בשני מילים?
למשל, יציבות. או דברים ודאים וברורים. למשל, כמו ימים קבועים, כמו שהילדים יודעים כמה שיותר מידע ויותר יציבות, יש להם יותר שקט. למשל, הקשר בין הילד לבין ההורה. זאת אומרת, ילד שרואה את ההורים שלו בצורה קבועה ונוכחת, הרבה יותר קל לו מאשר ילד שרואה את ההורה שלו פעם ב. אבל הקשר והתקשורת מעניין. בין ההורים, זה גורם מספר אחד.
גורם מספר אחד.
שמדבר הסתגלות טובה, לעומת אפילו טראומות. זאת אומרת, כל הטראומות שאנחנו חוששים מהן, מתחילות כאן.
ביחסים בין ההורים.
ולא בגירושים עצמם.
אז זה נקודה כל כך קריטית, ואני רוצה לשמוע אותך ולחשוב איתך גם. האם בכל משפחה זה אפשרי? יש גירושים, יש, אני רואה אצלי בחדר הגישור, יש זוגות שמגיעים באווירה טובה, בתוך הבנה הדדית שרוצים לשמר מערכת יחסים טובה, ויש זוגות שמגיעים לחדר הגישור בקונפליקט, בעצימות מאוד גבוהה.
ויש כאלה שלא מגיעים לחדר הגישור בכלל.
ויש כאלה שלא מגיעים לחדר הגישור, ששם זה סקשן נפרד, אבל אפילו זוגות שמגיעים לחדר הגישור ואפשר לעבוד איתם, כלומר, יש את הדיאלוג הזה שהוא לא רק דיאלוג בין עורכי הדין, יש אפילו דיאלוג ישיר, אבל עדיין היחסים הם מאוד מאוד אחורים, והשאלה עם הניסיון שלך, איך, אם אפשר לייצר את המודל הזה של תקשורת טובה ושיתוף פעולה בכל זוג?
אפשר לייצר תקשורת יותר טובה ממה שהיה קודם, אצל כל זוג. כמעט אצל כל זוג, בוא נגיד, בסדר? יש את הקיצוניים שלא מתאימים לא לגישור ולא לתאום הורי ולא לשום דבר כזה. אבל כן, גם זוגות שמגיעים, ובואי, רוב הזוגות שמגיעים לפרידה לא מגיעים בטוב או כי שניהם רצו להתגרש. כמעט תמיד יש אחד שרצה יותר ואחד שפחות, אחד שיותר קשה לו. זה יכול להיות אחד שהפרידה נחתה עליו או נחתה עליו, או אם זה אחרי בגידה או כל מיני דברים כאלה, לא תמיד הם מגיעים בטוב. וזה מצב מאוד מאוד לא פשוט, וכן, אפשר להתחיל לעבוד איתם לאט לאט. כשאנחנו קודם כל עובדים על הניסיון הזה להפריד בין הזוגיות לבין ההורות. וזה דבר שנורא קשה לעשות בשלב הזה.
כן.
כי הזוגיות הסתיימה, או עוד לא הסתיימה אפילו, נמצאת ממש בשלבים הקשים, והיו שם דברים לא פשוטים. ועכשיו אנחנו צריכים לשים את זה בצד, ולהיות הורים ביחד, כי יש לנו ילדים, ואני לא מכירה כמעט זוג שהגיע אליי ולא אמר לי שהדבר שהכי חשוב לו זה הילדים.
כן.
ונורא קשה לעשות את ההפרדה הזאת.
כלומר, את אומרת, כל זוג שמגיע אומר, הדבר הכי חשוב לי בעולם זה הילדים, and yet, כשהדבר הכי חשוב לתת לילדים זה את התקשורת מול ההורה השני, זה פשוט הרבה פעמים חזק מאיתנו. טבעי, זה באמת...
שלב מאוד אמוציונלי. מאוד קשה לעשות את הניתוק הזה בין מה שהוא, אני אומרת הוא, אבל זה גם יכול להיות היא, מה שהוא עשה לי בזוגיות, או עכשיו, כשאנחנו נפרדים, לבין האם הוא הורה טוב. נורא קשה לעשות את ההפרדה, ואנשים מבלבלים. אם אני לא סומכת עליו כי הוא עשה משהו בזוגיות, אז אני גם לא סומכת עליו כאבא.
זה פן אחד של זה, וגם עצם התקשורת היא קשה. כלומר, כשזה הבן אדם שמאוד פגע בי, אני מאוד נפגע אמון, אני מאוד כועסת עליו, אז כל תקשורת איתו היא מעוררת מאוד, היא... מפעילה אותי מאוד.
ואז אני מדברת על החוג של הילד, ובעצם אני מכניסה את כל מה שהיה בזוגיות לתוך השיחה הזאת, ואנחנו כן. לא מצליחים לנהל שיחה עניינית. ואחד הדברים שאני עושה בתיאום הורי, למשל, זה ברגע שמתחילים לזלוג כל מיני דברים מהצד, כמו אתה עשית ככה או את עשית ככה, היית צריכה לחשוב על זה קודם, אז אני מחזירה אותם לחזרה, קודם כל למטרה, שזה כמובן לשמור על הילדים, להגיע להסכמות, והאם אנחנו מדברים על הנושא, על החוג של הילד, או שאנחנו עכשיו מכניסים דברים לא רלוונטיים. ונורא קשה לראות את זה כשהם בתוך הסערה, אבל זה התפקיד של המתאם ההורי, בעצם כל הזמן לשקף, להראות להם אנחנו סטינו, אנחנו חוזרים לעיקר. ולמרות שקשה לכם, ולמרות שיש קונפליקט, ולא בטוח שאני אפתור את הקונפליקט, ויכול להיות שהוא יישאר, אתם עדיין צריכים לתפקד כהורים.
אז בוא נחזור רגע צעד אחורה, מה זה תאום הורי?
תאום הורי זה בעצם פרקטיקה שהגיעה אלינו מארצות הברית לפני כמה שנים, אני חושבת משהו כמו 10 שנים, שהמטרה שלה לעזור להורים שנמצאים בקונפליקט, לנהל הורות ביחד למרות הקונפליקט. המטרה היא לא לפתור אותו, המטרה היא לשים אותו רגע בצד ובחדר הזה לדבר על הילדים. לנקות בעצם עד כמה שאפשר את ההורות מכל מה שהיה בזוגיות והקונפליקט בין ההורים.
בעצם צד שלישי שעוזר להם לקבל החלטות או להגיע להבנות במקום שהתקשורת מאוד מאוד קשה.
או לדבר, יש גם זוגות שמגיעים, לפעמים בתי משפט מפנים לתאום הורי, זוגות שלא לא מצליחים לדבר, לא מוכנים לדבר בכלל. עד שלא יגיע גורם שלישי, כי התקשורת היא מאוד עוינת. ואז בעצם יש גורם שלישי שעוזר להם, אז אני עובדת איתם לפעמים בנפרד, לפעמים ביחד.
ואז את אומרת בעצם, אם תספרי לנו קצת על העבודה, את אומרת זה מתחלק לשתיים. פעם אחת את צריכה להזכיר להם eyes on the ball, להזכיר להם שהמטרה שלנו פה זה טובת הילד, וההחלטות צריכות להתקבל לאור זה. ופעם שנייה את מחזירה אותם לשיח.
מחזירה אותם לשיח, אבל לא שיח זוגי. זאת אומרת, ברגע שנכנס לשיח הזוגי, לא, אנחנו לא מדברים פה על הזוגיות. עכשיו, לפעמים בפגישה הראשונה כן, לפעמים מגיעים הורים שלא דיברו חודשים, וצריכים להוציא. אז לפעמים הפגישה הראשונה היא כזאת מאוד סוערת, וכל אחד אומר את מה שהוא רוצה, ואז לפעמים משהו נרגע. זאת אומרת, ברגע שהכל יצא, ואז אנחנו מדברים על הילדים.
וזה תהליך שהוא תאום הורי, זה ליווי ארוך טווח, זה קצר מועד, זה חד פעמי, זה פעם בשבוע, איך זה נראה?
זה יכול להיות גם וגם, רוב ההורים מגיעים לאיזשהו תהליך של לפחות משהו כמו 6 פגישות, 8 פגישות. יש כאלה שמגיעים גם לנושא נקודתי. לפעמים, הרי תאום הורי הקלאסי, הוא מתחיל אחרי שיש כבר הסכם. ההורים התגרשו, יש הסכם, ונוצרים כל מיני ויכוחים, סכסוכים, תקראי לזה דילמות, קונפליקטים, לא מצליחים להגיע להסכמות. או שאין התייחסות בהסכם. למשל, ראינו את זה בקורונה, פתאום נושא חיסונים, פתאום כל מיני נושאים. עכשיו במלחמה, יש ממד, אין ממד, הורים התחילו לריב, איפה הילדים יהיו? לא הייתה התייחסות בהסכם, אז זה דבר אחד. שתיים, זה דברים שלא ברורים בהסכם. למשל, בחגים אנחנו רואים את זה הרבה, את גם רואה את זה בגישורים בטח. יש הסכם שקבע שהחג הזה ככה והחג הזה ככה, אבל לא ברור מה קורה בתוך החג, מה קורה ביום שאחרי החג, או מה קורה בחול המועד.
אז כשהסכמים לא מספיק ברורים.
כן.
תגידי, את יודעת לאפיין את זה? מתי, איזה זוגות מתאים להם, תאום הורי? איזה עוד פתרונות יש?
איזה עוד פתרונות למצבים האלה של איך... תראי, יש כאלה שמגיעים לגישור, יש כאלה שמגיעים לבית משפט. הרבה פעמים בקונפליקט מאוד סוער, מגיעים לבית משפט. ואז לשמחתי, בתי משפט אומרים, רגע, עצרו. לכו לתאום הורי, תנסו כהורים לדבר ולהגיע להסכמות לגבי הילדים. כי גם השופטים הם לא רוצים לקבוע. כל עוד ההורים מסוגלים לקבוע בעצמם, ומגיעים זוגות במצבים לא פשוטים.
איך את מצליחה לעזור להם, לזוגות האלה שמגיעים ו...
אני קודם כל שמה על השולחן את הילדים. כל הזמן אני מחזירה אותם, אם הילד עכשיו היה פה, מה הוא היה חושב, מה הוא היה אומר, מה הילדים שומעים בבית. הם מביאים משפטים מהחיים, מהיום-יום, ואנחנו מדברים עליהם. אנחנו מנסים להגיע קודם כל למה הילד מרגיש. לפעמים בתוך הסערה הזאת קשה לראות מה הילד מרגיש.
אבל זה לא הרבה פעמים קצת מעגלי, כלומר ש... האמא תגיד את דעתה מפיו של הילד, הילד היה מעדיף את זה, ואבא יגיד הילד היה מעדיף את זה, שבעצם כל אחד מדברר את דעתו.
ואז כל אחד מנסה שאני אגיד שהוא צודק.
כן, את השופטת.
הם רוצים שאני אהיה השופטת, ותגידי לו, או תגידי לה. ואני חושבת שהחוכמה בעצם של בכלל הורים שנמצאים בסכסוך כשיש ילדים, זה לא להגיע להבנה מי צודק. זה להגיע להבנה שאנחנו לא נסכים, כי אנחנו שונים. אנחנו מגיעים אולי מערכים שונים, מתרבויות שונות, מבתים שונים. אנחנו כנראה לא נסכים וגם לא נשנה את ההורי השני. אבל בהתחשב בזה שאנחנו שונים, איך אנחנו מצליחים לחיות ביחד ולגדל את הילדים?
אז איך את מצליחה לעשות את זה? מה הדרך שאת עושה? איך את עושה את זה?
אז קודם כל יש כלים של התאום ההורי שאנחנו משתמשים בהם. לפעמים זה שיקוף, לפעמים זה להיכנס בעצם לראש של הילד. לפעמים אנחנו נעזרים גם בגורמים אובייקטיביים. אם זה למשל יועצת שהמליצה, למשל יש הרבה סכסוכים סביב האם לשלוח את הילד לטיפול רגשי או לאבחון מסוים, הורי אחד אומר שחובה והורי אחד לא מוכן. או האם לתת לילד ריטלין או לא לתת ריטלין. יש המון נושאים שמתעוררים שגם לא צפו אותם בהסכמים. ואז אנחנו קודם כל מדברים על זה. במקום אני רוצה ככה ואני רוצה ככה, בואי תסבירי למה. למה זה חשוב? תביא הסברים, תסבירי איך הילד מרגיש. בוא נבין מה בעצם קורה לילד במצב הזה. אז ברגע שהם מבינים ומבקשים, במקום לדרוש ולהגיד העמדה שלי היא כזאת והעמדה שלי היא כזאת, הרבה יותר קל להבין. אז קודם כל הם מבינים אחד את השני.
ובתהליכים שאת עושה, את עושה תיאום הורי, ואת עושה גם ליווי הורים במהלך הליך גירושים, נכון?
בתהליך הפרידה, כן.
איך זה נראה התהליך הזה?
זה תהליך שבעצם מתחיל ב... אנחנו קודם כל יושבים וחולמים. לאן אתם רוצים להגיע? מה המטרה שלכם?
איך אתם, איך נראה היום שאחרי?
בעוד שנה, בעוד חצי שנה. יש כאלה שלא מסוגלים לראות עוד שנה, אז בעוד כמה חודשים. קודם כל אנחנו מתחילים משם.
אני אוהבת את השלב הזה של חלימה. אני עושה את זה גם בגישור. פעם אמר לי מגושר, שזה הצחיק אותי באותו רגע, אבל מאז אני משתמשת בזה. את הקשמת לי את החזון של איך אני רוצה להתגרש. שזה, ומאז אני שואל, מה החזון שלכם? איך אתם רוצים להתגרש? ולפעמים מגיעים בשלב כל כך סוער שהם עוד לא יודעים לראות כל כך רחוק.
אז אני אומרת, תראו בעוד כמה חודשים.
אבל זה שאת מאפשרת להם את החלימה, ואת האופטימיות, ואת הדף החדש שמאחורי השבר הזה.
נכון, אז יש לנו לאן לשאוף ברגע שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ואנחנו מתחילים משם, ואז אנחנו מדברים על הילדים, ומה משפיע על הילדים. כמו שאמרתי קודם, מה משפיע בגירושים, ואז מתחילים לדבר על איך אתם רוצים שהחיים ייראו. אז כמו שאת מתחילה בגישור ומדברים על הילדים ועל זמני שהות, אז גם שם אנחנו מתחילים לדבר גם על הנושא הזה, איך אתם רוצים. הרבה פעמים הם באים אליי כי הם רוצים להתייעץ, להבין מה נכון בגיל שנה ומה נכון למתבגרים, והאם זה אותו דבר. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על איפה הם יגורו, מה המשמעות של מקום מגורים קרוב או רחוק.
אז את מוצאת עצמך באמת מתבקשת להכריע עבורם? כלומר, אם יש מחלוקת, כן לעבור דירה, לא לעבור דירה, אז את, מה יותר טוב לילד? אז אם את במקום שמצביע על מה יותר טוב לילד, אז...
אני לא אוהבת להכריע, אני לא רוצה להכריע גם. אני כן יכולה להביא נתונים אובייקטיביים, שמה ילד בגיל צעיר צריך, למשל, ילד בגיל צעיר שמתנתק מההורה לכמה ימים, הרבה יותר קשה לו, ואז מתעוררת חרדת נטישה, למשל. לעומת מתבגרים, שיותר קשה להם המעברים יום-יום. בעיקר אם ההורים גרים רחוק, אז הם צריכים יותר רצף. אני מביאה נתונים שהם יותר אובייקטיביים, לא מה אני חושבת. כי אני לא חושבת שזה נכון. אם אני אחליט בשבילם, הם יבואו בעוד שנה, שנתיים, יגידו, את אמרת לנו וזה לא היה טוב. אני רוצה שההחלטה תבוא מהם.
האמת שהייעוץ של הדרכת הורים זה אחד הכלים שהכי נדרשים בשלב הזה. אתה כל כך מבולבל.
קודם כל, איך מתחילים? הם מגיעים עם השאלה, איך מתחילים? איך לא פוגעים בילדים? בואי תגידי לנו מה עושים קודם כל.
וגם איך מספרים?
איך מספרים, כמובן. עוד לפני שמספרים, צריך להבין בכלל לאן אנחנו הולכים, כי לספר לילדים, אנחנו נפרדים, לא יעזור להם.
כן, זה בעצם יציבות מה שתיארת קודם. שקודם כל תדעו לאן אתם הולכים.
איפה תגורו, איפה הילדים יגורו, איך הזמן שלהם ייראה, איך החיים שלהם ייראו, מה יקרה בחגים, מה יקרה בימי הולדת שלהם. נתונים אובייקטיביים, ועם זה אתם יכולים לבוא לילדים, ובטח לא בשלב הראשון הסוער הזה, שכל הורה עכשיו מאוד נסער. זה לא המקום לבוא לילדים.
ולפני שאנחנו מסיימים, את יכולה לתת לנו טיפ, טיפים לזוגות שנמצאים במשבר הזה, מה לא לעשות, טעויות של ממה להיזהר.
וואו, יש המון. אני חושבת שקודם כל להקשיב לאנשים, יש המון עצות מסביב, להקשיב לאנשים שמחוברים למטרות שלכם. אם אתם הגדרתם שאתם רוצים שהילדים שלכם לא ייפגעו מהתהליך הזה, שיהיו ילדים מאושרים, שהם יגדלו בטוב ובשקט. אז תחברו את האנשים שיועצים לכם למטרה הזאת. ותבדקו האם העצות האלה יביאו אתכם לשם קודם כל. כי הרבה פעמים מקשיבים לאנשים שנלחמו בעצמם אולי. וישר ממליצים לך לעורך דין, לך תילחם בו, לך תחזירי לו. אבל זה לא מחובר למטרה. זה הדבר הראשון, לראות את המטרה הזאת מול העיניים קודם כל.
טיפ חשוב מאוד. אז להתייעץ עם אנשים שהם באותם סולם ערכים ובאותו כיוון שאתם רוצים אליו להגיע.
כן, וגם לזכור שאתם שני הורים והילדים בסופו של דבר צריכים שני הורים, צריכים לאהוב שני הורים. והניסיון הזה לקחת את הילד אליי ושהוא יעדיף אותי, הוא לא טוב.
אני תמיד אומרת שזה לא רק שזה לא טוב, כלומר, הילד צריך, ילדה צריכה להריץ את אמא שלה, ילד צריך להריץ את אבא שלו בשביל בניית העצמי שלו.
נכון.
וברגע שאתה שם אותו בתוך הקונפליקט הזה של אני אוהב אותה, אבל היא יורדת, אני אוהבת אותה, אבל הוא אומר עליה דברים, הוא לא חושב עליה דברים טובים.
או כאילו... אסור לי לאהוב אותו.
כן.
כי עכשיו הוא עשה לה משהו כזה, זאת אומרת, כן, אז לא לערב את הילדים קודם כל בדברים שהם לא צריכים לדעת, ולשמור עליהם פה בסיפור הזה.
אז איכשהו הזמן זלג לנו מבין האצבעות. הילד, זה היה מרתק.